ירינו כקדם נפלאות וגם נוראות, מלך היום נורא, עשה לנו לטובעות, אלוהים צבאות, לחיות כל ההודעות, מצמיח ישועות, גלה את קץ הפלאות. גלה את קץ הפלאות. קץ הפלאות זה אחד הנושאים המשמעותיים ביותר בחיינו, אבל בפרט ובעיקר בזמן של שינוי בין עידנים, הנושא הזה יותר מתעצם. ובשביל ללמוד באמת על הנושא של קץ הפלאות וגאולה האחרונה, כמה דברים חיוניים צריכים גם כמובן להסתמך על דברי רבותינו, אבל גם ללמוד מההיסטוריה שעברנו בנושא הזה של קץ הפלאות והגאולה האחרונה. שם כך אני רוצה לחזור להיסטוריה הלא רחוקה לראשית ההתיישבות בארץ ישראל בזמן הטורקים. אז אני אקריא כתוביות, אקריא מוויקיפדיה, ככה. העלייה הראשונה, 1881, גל העלייה הראשון שנבע גם ממניעים ציוניים, כמובן אצלהם חשוב להדגיש את האלמנט הציוני, העולים הגיעו ממזרח אירופה וכן מתימן, רוב העולים היו משפחות מסורתיות דתיות שקיבלו לשפר את מצבם הכלכלי, למצוא מנוחה ונחלה ולהמשיך באורח חייהם הקודם. חלקם היו מאורגנים במסגרת חובבי ציון ותנועת פילו, ואז בעצם קמו המושבות הוותיקות כגון ראשון לציון, זיכרון יעקב, גדרה ורחובות, שזה היה תוצאה של עלייה של יוזמה פרטית של משפחות שרצו פשוט לבוא לפשיטות ולהתיישב. עלייה שנייה, 1904, גל העלייה שבא לאחר העלייה הראשונה, בו עלו לארץ ישראל בעיקר יהודים ממזרח אירופה ויהודים מתימן, כ30,000 עולים השתגעו בארץ. שוב אותו הפרט, אוכלוסיית העולים מנתה בעיקר משפחות מסורתיות דתיות שקיבלו לשפר את מצבם הכלכלי, למצוא מנוחה ונחלה ולהמשיך באורח חייהם הקודם. רובם לא היו מאורגנים ולא בעלי אידיאולוגיה מגובשת, כן, כי הם המשיכו באורח חייהם הקודם. מסורת אבותינו, באמונת אבותינו, בדרך התורה, אז מסכנים, לא היה להם אידיאולוגיה מגובשת. מי כן היה לו אידיאולוגיה מגובשת לדבריהם? מיעוט קטן מקרב העולים, כ-2,000 נפש, היו חדורי אידיאולוגיה סוציאליסטית, לאומית וציונית. גרעין אידיאולוגי זה, על אף גודלו הקטן, השפיע רבות על היישוב בארץ ישראל. מקרב מיעוט פועלי סוציאליסטי זה יצא הנהגה של היישוב ושל מדינת ישראל בראשית דרכם. עכשיו צריך לציין שהיו גם אנשי היישוב הישן שהתרחבו והקימו התיישבות חקלאית, כגון אנשי צפת שבזמנו הקימו את גיא עוני שלימים נקראתה ראש פינה, ואנשי ירושלים שהקימו את מוצא וגם פתח תקווה ונס ציונה, בהתחלה זה היה נקרא ואדי חנין, שהקים את זה יהודי חסידי מאודסה. זאת אומרת שהיה יוזמה פרטית של אנשים שרצו לבוא לארץ ישראל, ואז התחילה התיישבות, ובזמן ההוא השלטון של הטורקים היה לו אפילו אהדה לעולים וליושבי הארץ היהודים. היהודים אפילו נהנו מזכויות יתר בגלל שהם היו שייכים לקולוניות זרות. זאת אומרת שהנציגות החוקית שייצגה אותם זה היה הקולוניות שהם היו שייכים אליהם בגלל שהם היו נתינים של המדינות מהם הם באו. ולכן החוקים של הטורקים לא יכלו לחול עליהם, וככה היה להם יותר מרחב וזכויות יתר. ככל שהקונפליקט בין המגמה הלאומית ציונית לבין הטורקים ויושבי הארץ הערבים התעצמה, ככה השלטון הטורקי ראה בעין לא יפה את המגמה הזאת, והחל כל מיני חוקים על הגבלות של ההתיישבות בארץ וקניית קרקעות וכדומה. אחת הפעילויות של הציונים בשביל לבסס את המהלכים שלהם בארץ ולהשיג ריבונות ולעצב את האורח חיים היה להשתלט על כספי החלוקה. זאת אומרת, כמו שהזכרנו, כל האזרחים היהודים היה להם בעצם ארץ מוצא ממנה הם באו, ומאותה ארץ מוצא היו כל מיני נדיבים שתרמו לקופת רבי מאיר בעל הנס, שזה היה כספי החלוקה שהחזיקו את יושבי ארץ ישראל, ובאו הציונים בעצם הציגו את עצמם כפטרונים הבלעדיים על כל יושבי ארץ ישראל, וככה הם השתלטו על כספי החלוקה, שזה עזר להם יותר לבסס את הכוח שלהם. ובמקביל, גם בכל הנעשה בהתיישבויות והמשקים החקלאים, הם הצליחו לשים את הידיים שלהם על זה, בגלל שהיו הרבה יישובים שהגיעו למבוי סתום בגלל קשיים כלכליים. פה נכנס הברון רוטשילד, הוא פשוט בא אליהם ואמר להם, תשמעו, אם אתם רוצים שאני אפתור לכם את כל הבעיות הכלכליות שלכם, תרשמו את כל הנכסים שלכם על שמי. הוא לא הציע להם איזשהו עזרה בתמורה לתשואה וכולי רווחים, פשוט רצה חד וחלק שכל הנכסים שלהם יהיו רשומים על שמו. כן, עכשיו צריכים להבין איזשהו נקודה, יש מה שנקרא טקטיקה מניפולטיבית שלטונית, שזה דברים שנעשים בהרבה הרבה מקומות לאורך ההיסטוריה, ובעצם גם עכשיו שהציונים רצו לקדם איזשהו תהליך, הם היו חייבים להשתמש באיזושהי טקטיקה כדי לנווט את כל המשאבים ואור החיים והתודעה לכיוון בו הם מעוניינים. אז באמת, אולי ניקח דוגמה קודם כל גם כן מטקטיקה שלטונית מאמריקה, ואז נחזור חזרה לנושא של הציונים ובתקופה של התחלת ההתיישבות בארץ ישראל, ונתקדם הלאה גם לכיוון של ימינו אנו. ובכן, באמריקה יש לנו במרכז את הבונים החופשיים, שבראשם יש את אדם וייסהופט ואת רוטשילד, וכמובן כידוע באמריקה הם החלו את השיטה הקפיטליסטית. תמיד שיוצרים איזו שיטה פוליטית, כלכלית, אידיאולוגית, צריכים תמיד ליצור את האנטיתזה. אז בשביל ליצור אנטיתזה הם מינו את קארל מרקס, יהודי מומר, שייצור את הקומוניזם. וזה באמת היה תפקיד שלו. תוך כדי זה יש להם עוד שחקן שמבסס את השיטה הכלכלית הקפיטליסטית באמריקה, יהודי שנולד בגרמניה ועבר לאמריקה בשם ג'ייקוב שיף. הוא אחד הבנקאים הבולטים, העשירים הכי גדולים, והוא זה שקידם את השיטה של אגרות חוב וריביות, שזה בעצם שיטה שעוזרת לבעלי העניין האלו, לבונים החופשיים, ליצור כלכלה שהופכת את כולם תלותיים בבנקים, גם תאגידים וגם אנשים פרטיים. אז זה במישור הכלכלי. היה להם עוד שחקן במישור התרבותי, תמיד צריך גם לשתול רעיון בתודעה של הבני אדם בכל מיני מישורים, והשחקן שלהם בתחום של האומנות והספרות היה ג'ון ג'ייקוב אסטור, שהוא מימן את כל אותם האומנים. גם הנכד שלו בעצמו היה איזשהו אומן שעסק הרבה במדע בדיוני. באותו תקופה הוא תומך באדגר אלן פו, שהוא אחד מהדמויות המרכזיות של אותו תקופה, שאחר כך היצירות שלו היו מאוד מפורסמות והיוו איזשהו נדבך מאוד עיקרי יצירות, ואפילו אחר כך עד ימינו שיש כבר את הסרטים. אז הסגנון שלו בעצם יצר איזשהו תפיסה ורעיונות מאוד אפלים, שהם הצליחו ככה להטמיע בתוך האנשים את ההלך מחשבה שלהם ולקדם ככה כל מיני אג'נדות. אז נקרא קצת על הסגנון של היצירה שלו. כן, סיפוריו מלאי הזיות וחודרים לעולמם של תרופי הדעת, מביאים את פחדם וכאבם ומתארים סיוט מתמשך שלא נגמר, תחת השפעת האופיום נבר בתת הכרתו ושלף מתוכה חרדות עמוקות אודות השתוללות מגפות, עינויים במערות קבורה וכאב חסר גבולות בעולם הזה. שמרחם, איזה חולאים, חולאים, חולאים. יש איזשהו תיאור פה של אחת היצירות שלו, שזה בעצם משהו מאוד סימבולי שמזכיר קצת את המציאות שלנו היום, נקרא מסכת המוות האדום, ובו מסופר על נשף המתקיים בעולם רדוף אסונות ומחלות עד אשר חודרת למסיבה מגפה מבחוץ. זה מאוד סימבולי, כי בעצם אנחנו גם כן היינו באיזשהו סוג של איזשהו נשף של תרדמה, שהשטן כאילו פה מסתכל עלינו מבחוץ, וכל כך נהנה לראות איך הוא הצליח להשחית את המוסר ואת הערכים בחיים של הבני אדם, שכולם מרגישים שהם בנשף אינסופי, כשעל דלתותם ועל השמשות מסביב מתדבקות כל מיני אסונות, שאפשר להריח אותם, ואז פתאום גם כן המגפה חודרת לתוך המסיבה. כן, זה לא משנה אם זה מגפה אמיתית או מונדסת, אבל תכלס מה שקורה, פתאום הדיקטטורה והכל החיים ברגע אחד משתנים. ככה בעצם יוצרים טקטיקה שלטונית, ובחזרה למה שקורה בראשית ההתיישבות בארץ ישראל. גם אז הציונים היו צריכים כבר ליצור איזושהי טקטיקה כדי לנווט את הרוחות למהלכים שהם מעוניינים בהם. אז כאמור, הזכרנו את רוטשילד, שהוא השתלט על הפן הכלכלי, הניהול של המשקים וההתיישבויות, אבל יש גם כן את הכוחות הפוליטיים שבעצם מעצבים את הקהילה. אז פה בעם ישראל, כמובן כל קהילה וכל ארץ ומדינה לפי הטיפוסים והרקע שלה, אז בעם ישראל יש גם כן את הדת, את הדתיים, אבל גם היה את חניכי ההשכלה, שבעצם זה היו אותם האנשים שמשם צמחה הציונות גם כן. אבל בהתחלה הציונות, סליחה, בהתחלה המשכילים הסוציאליזם המודרניים לא אישרו קו עם הרבנים, ואני כשאני אומר רבנים מתכוון אפילו על הרבנים האלה שהם היו רבנים יותר כביכול עם ראש גישה אחרת ביהדות, שזה בעצם אחר כך לימים מה שנתן את הלך רוח הציוני שיתפוס גם כן את אותם האנשים שכן מחוברים לקיום תורה ומצוות. אבל בהתחלה היה ניגוד ביניהם, בין המודרניים לבין האורתודוקסים. אז בשביל זה אני רוצה גם כן לקרוא איזשהו קטע. הרבנים אלקלעי וקלישר העזו להעלות את הרעיון שמוטל על היהודים להכשיר את הקרקע לקירוב הגאולה ולבוא המשיח. לשם כך עליהם להתחיל ביישוב ארץ ישראל כדי לתת פתרון לאלתר לבעיות הקיום החמורות של היהודים בעיקר במזרח אירופה. גם משה הס וגם הרבנים אלקלעי וקלישר היו בודדים במערכה זו. למה אז הם היו בודדים במערכה זו? כי זה היה רק איזשהו סוג של חזון כזה גאולי שהם המציאו אותו, שלא על פי אמונת אבותינו, אבל הם עיגנו את זה באופן כזה שזה משהו שאפשר עכשיו להחיש אותו בצורה שרירותית ובזה לפתור את בעיות היהודים. לעומתם, כמו שנמשיך לקרוא פה, היה את האינטליגנציה של הסוציאליזם המודרניים שהם האמינו במשהו אחר לגמרי איך לפתור את בעיית היהודים. אז נקרא, האינטליגנציה היהודית במערב אירופה וגם במזרחה ראתה בתנועת ההשכלה ובשוויון הזכויות את הפתרון לשאלת היהודים, מתוך התקווה ששוויון הזכויות יושג גם בארצות מזרח אירופה, ובהנחה שבמשך הזמן יסתמו הפערים בין היהודים לבין בני העמים שהם יושבים בתוכם עד שיתבוללו ביניהם, תוך כדי שמירה על ייחודם הדתי. לשם כך ראו גם צורך לבצע רפורמות בדת. היה אז את הפתגם שהם אמרו, היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. זאת אומרת, כלפי חוץ, בסביבה, בחברה, תיישר קו עם כל האורח חיים הגוי שמסביבך. את היהדות, האלמנטים המסורתיים, תדליק נרות חנוכה בבית או תעשה מה שאתה רוצה, נרות שבת וכו'. שזה הם רצו גם לבצע רפורמות בדת, כמו שהם אומרים, כדי שבסופו של דבר יהיה אפשר לפתור את הבעיית היהודים, כאמור, על ידי ההשכלה וההתבוללות עם הגויים. מאידך, עכשיו יש פה צד שלישי, שזה בעצם כל היהדות האותנטית המקורית, שזה היה רוב הרבנים. מאידך התקוממו רוב הרבנים ומנהיגים הדתיים נגד המחשבה של דחיקת הקץ והסחת הדעת מהאמונה בבוא המשיח על ידי הניסיון להתחיל מיד ביישובה של ארץ ישראל. מה קרה בסופו של דבר? באו הציונים, הם רקחו מרקחת, השתמשו גם בסוציאליזם המודרני, גם ברבנים האלה שהם כן האמינו באיזשהו חזון גאולי של שקר, בניגוד לאמונת אבותינו, ואז הם יצרו את הציונות. וזה מה שהוא ממשיך פה. לדברים שנכתבו בימים ההם על ידי האס אלקלעי וקלישר, כמעט זה לא היה משמעות. ורק עם הקמתה של התנועה הציונית וראשית פעולותיה להגשמת מטרותיה, נתפרסמו רעיונותיהם מחדש. כי הציונים עשו מרקחת. ככה הם גם יכלו להכניס איזשהו פן של חזון גאולי ציוני וגם להמשיך עם אותו מהלך של ההשכלה והנאורות וגם לתפוס את הדתיים, את אלה שהאמינו שיהיה איזשהו מענה דתי אורתודוקסי שישלב בסופו של דבר את הכל. זה גם כן טקטיקה שהתאימה את עצמה לתקופה ולעידן שהיה אז. לימים זה יותר התפתח, כי ככל שהלאומניות הציונית גדלה, היה צורך גם ליצור, כמו שאמרנו, תמיד צריך שיהיה ניגוד, אנטיתזה. אז מי היה בארץ ישראל האנטיתזה? ערבים. ואז לימים כבר שיותר מוחר, כבר שהגיע המנדט הבריטי, אז גם הפעילות של הערבים יותר התמסדה, וקמו הלאומנים הערבים. מי הקים אותם? גם כן אותם הבונים החופשיים בכל מיני שלל של תחפושות וצורות. אם נגיד למעשה איך זה התבצע, אז היה את המנדט הבריטי, ומי שמינה את המופתי הערבי של ירושלים, שיהיה חאג' אמין אל-חוסייני, זה שהכי הכי עמד בראש המערכה אז נגד הציונים, מי שמינה אותו זה לא אחר מאשר הנציב העליון הבריטי. עכשיו, מה היה כל העניין של המנדט הבריטי בארץ? המנדט הבריטי זה היה תוצאה של הצהרת בלפור, שהצדיקים קראו לזה הצהרת בעל פיעור, אחרי מלחמת העולם הראשונה, על ידי חבר הלאומים, הם הצהירו שהמנדט הבריטי יקבל את השלטון על ארץ ישראל בכדי שתקום אחר כך מדינה יהודית. זאת אומרת שהם היו צריכים להכשיר את הקרקע וליצור איזושהי מציאות שיהיה אפשר לקיים שם מדינה עם הערבים, עם העולים שיעלו והתיישבו בארץ ישראל מכל המקומות. אבל פה הם גם כן עבדו על איזושהי טקטיקה מאוד 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 ערמומית. אז כאמור, היה את הרבנים האלה שדיברו על סוג של משהו, של חזון, של גאולה, של לבוא ולהתיישב בארץ ישראל, בניגוד לאמונה המסורתית של עם ישראל, לצפות ולהתפלל על גאולה וישועה. אני רוצה להקריא בנושא הזה עוד איזשהו קטע. אחד מהרבנים האלו, זה כמו שהזכרנו, זה רב קלישר. נקרא, בספרו דרישת ציון שראה אור ב-1862, קרא לעלייה לארץ ישראל ולחידוש עבודת הקורבנות. עבודת הקורבנות, בעצם עד היום, אחד הנושאים שמהווים את הקונפליקט הכי מרכזי בין יהודים לערבים, זה כל הזמן שהנושא הזה שנסוב סביב הר הבית, זה התחיל כבר אז. הרעיון הזה היה שתול כבר אז, בזה שיהיה את הנקודה של החיכוך על ידי השראה כביכול של משהו דתי וחזון כזה של גאולה, בזה שאנשים יתפסו את הכותל והר הבית כמקום אידיאלי להשתית את הנוחות היהודית, זה כבר אז התחיל משם, כדי שאחר כך בבוא הימים גם כן זה ישמש כאיזשהו נקודה מאוד מרכזית לקונפליקט בין היהודים לערבים. הרב קלישר ראה בתהליך האמנציפציה ובהתערותם של יהודים רבים בפוליטיקה ובבנקאות העולמיים את אות מבשר ואפשרות לייסד מדינה יהודית. צריכים להבין שאומרים פה שהוא ראה בתהליך האמנציפציה אות מבשר לתהליך של גאולה. מה הכוונה? מה זה בעצם המניציפציה הזאת, שהוא ראה בזה עוד מבשר לתהליך של גאולה? אז בואו נקרא את חמשת העקרונות הבסיסיים של המניציפציה. הדברים מדברים בעד עצמם. אחד, השוואת מעמדם החוקי של היהודים לבני דתות אחרות במדינה. שתיים, מעבר לערים גדולות בתוך אירופה, כמו למשל וינה, פריז, פרנקפורט, זאת אומרת להיות חלק מהסוסייטי. 3. אימוץ כללי החברה האירופאית, אימוץ הלשון המקומית, ממקום השפות היהודיות, יידיש ולדינו, לבוש מקובל, פתיחת מקצועות חדשים ליהודים ובחלקם חופשיים. רופאים, עורכי דין, עיתונאים, מורים, סוחרים, בנקאים ועוד. זאת אומרת, אם החזל אמרו שעם ישראל נגלו דווקא על ידי זה שלא שינו שמם ולשונם ולבושם, אז פה הם כותבים בדיוק את ההפך, שבזה הוא ראה עוד מבשר לגאולה, אחרי שעושים בדיוק את ההפך הגמור ממה שרבותינו זכרונם לברכה לימדו אותנו. 4. שינויים בחינוך, הוספת חינוך כללי בנוסף או במקום מוסד התלמוד תורה, פתיחת בתי ספר ליהודים מטעם הרשויות או השתלבות באלו של האוכלוסייה הנוצרית, כניסה לעולם האקדמי ועקבות כך גם לצבא. 5. מעמד הדת, ביטול האוטונומיה המשפטית של הקהילה היהודית, ניטול הסנקציות מבתי הדין, זאת אומרת בעיקר החרם שהיה כוח ביד בתי דין להטיל על מי שלא הלך בדרך נכונה, להגביל את זה, לבטל את זה, הגבלת תחולת ההלכה למישור האישי. בדברים האלה אותו קלישר רואה אות מבשר לגאולה. לא יאומן. כשאנחנו מדברים על הקונפליקט בין הערבים ליהודים בארץ ישראל, זה נעשה בכמה שלבים, בכמה עצימויות. היה למשל את הפרעות ביפו, שזה היה גם כן תוצאה של פעילות וצעדות עם הכרזות לאומניות ציוניות, שזה בעצם עורר את הזעם של הערבים. לאט לאט זה הגיע לעצימויות יותר גדולות, עד שזה הגיע למאורעות תרפ"ט, שזה גם כן היה על רקע של הכותל. שוב פעם חוזרים לאותו מוקד, שזה גרם בסופו של דבר את ההתססה. מי שגם כן דחף לכל ההתססה הזאת זה הרב קוק, אז שהוא דחף כל מיני פעילים שלו לעשות רעש והכרזות לאומניות, אז הרגו הרבה הרבה מאוד יהודים בפרעות שהיו. כן, אז אחר כך מה בעצם היה התוצאה של מאורעות תרפ"ט? שהציונים אמרו, טענו, טוב אתם רואים יש כל כך הרבה הרבה מצבים קיצוניים, אז הגיע הזמן לחזק את ההגנה, את הצבא של המחתרת. לימים ההגנה נפך להיות צבא הגנה לישראל, אז הם אמרו, טוב עכשיו אנחנו נקים יותר ויותר מחתרות. עכשיו בהמשך אני אגע בזה, שהם ידעו טוב מאוד שעומד להיות פרעות, והם היו בכוונה, הם פלוס הבריטים, השלטון הבריטי, הם היו בכוונה אדישים לזה שעומד להגיע הפרעות, רק בשביל להצדיק את יותר את לחזק את המנגנון ואת הארגונים שלהם הצבאיים. אז זה נעשה בתיאום עם המנדט הבריטי, כאשר יש את הטקטיקה השלטונית הבאה. במרכז היה לנו את המנדט הבריטי, כאמור שהם קיבלו מחבר הלאומים אחרי הצהרת בעל פיעור, הצהרת בלפור, ובתיאום עם המנדט הבריטי, על פי רוב, יש את המחתרת של ההגנה, שהיא הייתה הכי הכי מקבילה פחות או יותר עם המגמות הבריטיות. הניגוד שלהם זה היה עוד מחתרת, מחתרות אצ"ל ולח"י, שהם היו הנקודה של הקונפליקט והחיכוך בין ההגנה על האצ"ל ולח"י וגם כן כנגד המנדט הבריטי. לימים ההגנה יוצא בשלטון של המדינה העילית של השמאל, ומהאצ"ל והלח"י הגוש של הימין בראשות בגין, שהוא בעצמו גם כן היה מהאצ"ל. אבל הגאונות פה שזה כביכול סוג של מחתרות שפועלות ומתסיסות ועוצות כל מיני פעולות וטרור כדי להבעיר את השטח, כדי ליצור קונפליקט וניגוד, אבל את המקום של הניהול, מה שקשור לחיי הקהילה, לדברים הטכניים, לאוכלוסין וכל מיני דברים כאלו, זה ניתן לוועד הלאומי, שזה היה גוף בפני עצמו, שכביכול הוא לא מקושר ולא שייך לא להגנה ולא לאצל ולא למנדט, למרות שבאמת מי שיותר היה מעורה בהתנהלות של הוועד הלאומי, זה דווקא כן היו הגנה, ולכן לימים גם שקמה המדינה, באופן טבעי ההגנה הייתה זאת יותר שהייתה דומיננטית בתוך הוועד הלאומי, שנהפך בעצם להיות ההרכב של המדינה והכנסת, אם תראה, אפשר לומר. הוועד הלאומי אז בזמנו הקים את הרבנות הראשית, זאת אומרת הם גם אז דאגו כבר לחלק הזה של הדת, שזה יהיה בידיים שלהם, שהם ינסחו מה זה דת ואיך מתנהל הבתי דין הרבני בהתאם לאינטרסים הציוניים. אז הם היה חשוב להם כבר להקים אז, עוד בזמן המנדט הבריטי, כבר להכין את הקרקע טוב 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 טוב. ויש לנו גם כן את, כמובן את הלאומנים הערבים, כמו שאמרנו, שזה בסופו של דבר יצר קונפליקט מאוד מאוד חזק. עכשיו, כלפי מה הדברים אמורים? בזמן המנדט הבריטי, כביכול הרי היה המטרה שלהם להעלות יהודים לארץ ישראל וליצור מדינה, זה מה שנאמר על פניו, אבל תכלס זה היה רחוק מהמציאות, כי הבריטים חסמו מאוד 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 הרבה יהודים שרצו לעלות מכל מיני מקומות לארץ ישראל ולא סיפקו להם אשרות כניסה. וזה כל כך גאוני, כי אם השלטון היה ישר מההתחלה נופל לידיים של הציונים, איך הם היו יכולים לייבש כל כך הרבה יהודים ולתת להם למות בפוגרומים או בשואה בכל מיני מקומות בגלל שהם עקבו את האישורים לעלות לארץ ישראל? הציונים לא היו יכולים לעשות את זה, הרי זה לא מצטייר טוב, הרי אתם יש לכם אינטרס לעשות בית יהודי לאומי, ואתם בעצמכם המפלגות הציוניות, אחר כך אתם תקימו מדינה, ומה יגידו עליכם, שהייתם אנשים זבלים, שהפקרתם את האחים שלכם? אז הקימו את המנדט הבריטי, הוא זה שעשה את העבודה השחורה הזאת, הוא גם כן נתן לכל מיני פליטים ערבים להיכנס בינתיים, כדי שיהיה גם כן יותר ויותר נוכחות של אוכלוסייה ערבית, ככה שכשיגיעו עוד יהודים, אז זה יהיה גם כן צד שכנגד. ומי שגורם את ההתססה ואת המריבות, זה אותם לוחמים של האצ"ל והלח"י, שהם נלחמים בהגנה, והם נלחמים בבריטים, והם נלחמים בערבים, וכמובן גם ההגנה נלחמים גם כן בערבים, אבל ההגנה גם יותר תופסים צד, סוג של שמאלני כזה, יותר מתואמים עם הבריטים, וככה נוצר מצב שיש ממש טבעת שמתהדקת סביב היהודים שנמצאים בכל מקום ובקום בעולם, כי על סמך הפעולות האלה שהם עשו, הטרור הזה שעשו האצ"ל והלח"י בכל מיני מוקדים, הציתו אחר כך את האש ואת ההסתה בהרבה מקומות, ורדפו יהודים בהרבה הרבה מאוד מקומות בעולם. אז מה הם הרוויחו מזה? הם שמדו את הקרקע מתחת הקהילות של עם ישראל בכל מקום, כדי לבטל את הקהילות הישנות, מצד אחד, מצד שני הם גם נתנו להם למות בכל מיני מקומות, בכל מיני פרעות ובשואה, וככה גם אלה שאחר כך הגיעו זה כבר היו אנשים שרידי חרב שכבר היו יכולים לעשות בהם כרצונם. הם היו חייבים להעביר את האנשים את התהליך של הסבל הזה בשביל שיהיה אפשר לכונן מדינה כמו שהם רוצים, לא שעכשיו יבואו כל מי שרוצה ויקימו מדינה עם אופי מסורתי ישן, לא לא לא, צריך שזה יהיה בתהליכים, צריך שיהיה פה קונטרול מאוד 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 חזק, ולהעביר את כולם את התהליך שהם רוצים שאנשים יעברו בשביל שזה ישרת אותם. עכשיו באמת אני רוצה להביא דוגמה מאוד מאוד חזקה על התוצאה שהיה בגלל כל ההסתות שנגרמו מהפעולות של המחתרות בארץ, זה הפרעות ביהודי לוב. זו דוגמה מאוד מאוד מאלפת. אז נקריא מהכתוביות. כן, ובכן. פרעות נובמבר 1945. לנוכח ההידרדרות והרעה ביחסים בין יהודים לערבים, לשם גלי השמועות המתובלות בגוזמאות על התנגשויות בין יהודים לערבים, לרגל ציון יום הצהרת בלפור בשני בנובמבר 1945 בארץ ישראל וברחבי ארצות המזרח התיכון, געשו הרוחות בלוב, השמועות על מעשי אכזריות שנקטו יהודים כלפי ערבים, כל מיני סיפורים, חלקם נכונים, חלקם זה כל מיני גוזמאות, בשביל בעצם להצית את הרוחות. הלאה. מהומות אלו התרחשו לעיני השלטונות והמשטרה הבריטיים בלוב, אשר הפגינו אוזלת יד. הססנות והתנהגות נרפית, לא נקפו אצבע לדיכוי הפרעות ולא שמו להם קץ באיבם, פוגרומים שנמשכו למרות תחנוניהם של היהודים בפני השלטונות לבלימתם, כמו גם שנכבדים ערבים מן האליטה הערבית שהצטרפו לבקשות לבלום את הפוגרומים. התנהגות בריטית מחפירה, אשר אפשרה את המשך פגיעותיהם של הספסוף ערבי משתולל ביהודים והרחבתם בלא חשש במשך 4 יממות תמימות. זאת עד אשר התערב חיילים, הצבא הבריטי התערבו, הצבא הבריטי שניצב בלוב על דעתו ביוזמתו. זאת אומרת המפקדים בכוונה סתמו את הפה עד שקמו חיילים, וגם היה קבוצה של חיילים ארץ ישראלים שם, שגם כן חיילים שגייסו אותם ארץ ישראל לשורות הצבא הבריטי, שגם כן לקחו יוזמה למרות ההתעלמות המכוונת של המפקדים הבריטים שלהם. כן, הלאה, לאחר הפרעות החיילים הארץ ישראליים יחד עם חיילים אמריקנים ששירתו בלוב באותה עת סייעו לקהילה בכתיבת המחאות אחרי הפרעות, ושיגרו דוחות על הפרעות לארץ ולמקומות שונים בעולם. הם האמינו שהבריטים הם אלו שארגנו את הפרעות ועודדו את הפורעים. אם אתם זוכרים, באחד הסרטונים הבאתי עדות מאחד מהמבוגרים ביהודי לוב, שסיפר שהוא ראה בעיניים שלו איך קצין בריטי מסמן להמון הערבי להתנפל על האוכלוסייה היהודית. הם האמינו שהבריטים הם אלו שארגנו את הפרעות ועודדו את הפורעים, ולא בכדי ארגנו נקמה בקצין בריטי בכיר הידוע בקשרה בהדוקים עם מנהיגי הלאומנים הערבים, והאמינם שהוא זה שעודדם לפרוע ביהודים. כן, הלאה. היה ניסיון מלכתחילה, מלפני הפרעות, לעצור את זה על ידי שיקימו חוליה של הגנה. אז בוא נקרא, חיילים, לפני פרוץ הפרעות, ניסו החיילים הארץ ישראליים להקים ארגון הגנה מקומי של צעירים חברי תנועות הנוער הציוני, אלא שניסיון זה דלף לממשל הבריטי, והפעולה להקמת הארגון הופסקה לאחר שהקהילה הוזהרה וניתנה הבטחה על ידי המושל הבריטי לדאוג לביטחונה. כך תפסו הפרעות את יהודי לוב חשופים ובלתי מאורגנים להגנה עצמית. זאת אומרת, הם כבר אמרו להם, לא צריך, אנחנו נדאג פה שהכל יהיה בסדר, אין לכם מה לדאוג, אנחנו נשמור על היהודים. ובסוף היו הפרעות האלה כשלא היה להם הכנה. זאת אומרת, היה פה יד מאוד מאוד מכוונת לנושא הזה של הפרעות האלה על ידי ההנהגה הבריטית. באמת, אחד הדברים גם כן שהם מואשמים, הבריטים, זה גם כן בין היתר על ידי זה שהם נתנו את האפשרות בארץ ישראל, השלטון הבריטי נתנו את האפשרות להצית את הרוחות על ידי הפרסום בעיתונות הערבית, טרבלוס אל-ערב. זה היה תחת פיקוח בריטי, ושם הם עשו מטעמים מכל מה שקורה בארץ, וזה מה שגרם להרבה מאורעות ושפיכות דמים. אז פה, זה שכותב את המאמר, גם כן מביא את זה שאחד האשמות עליהם היה במתן היתר לפרסום היריעה הרחבה שהקדיש היום מון טרבלוס אל-ערב, שהייתה תחת פיקוח בריטי, על האירועים במזרח התיכון בבוקר של יום פרוץ הפרעות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הקשר בין הבריטים לפורעים הערבים והאוזלת יד המכוונת, בעצם זה מזכיר גם כן משהו דומה בפרעות של תרפ"ט, מאורעות תרפ"ט, כמו שאמרתי מקודם שאנחנו ניגע בזה. אז רק נקרא עוד קטע שכתוב פה, ניתן להסיק מאותם כנסים ומפגשים, זאת ניתן להסיק מאותם כנסים ומפגשים תמוהים והסתודדויות חשאיות בין קצינים בריטים לבין ראשי הכלובים הערביים ללוב, כן? אישים מן המגזרים הקיצוניים ביותר, וביניהם אף חברי אל-חזב אל-וטני, לפני פרוץ הפרעות ואף במהלכן. זאת אומרת שהיה משהו שקוף, שראו שיש קנוניה מכוונת. גם בפרעות, נחזור למאורעות תרפ"ט, גם במאורעות תרפ"ט, הבריטים בחברון ידעו, ראו את הפרעות בעיניים שלהם, צפו, הסתכלו, לא עשו כלום. אחרי שהמון האספסוף הערבי סיים עם היהודים, פתאום רואה את השוטרים הבריטים והתקרבו לכיוון הבריטים, כי הם רצו גם, היה להם גם זעם על הבריטים, פתאום הבריטים הוציאו את הנשק, ירו וכל הערבים ברחו. עד אותו רגע הם לא עשו שום דבר. עכשיו נקרא משהו מויקיפדיה על הערב מפרוץ מאורעות תרפ"ט בארץ ישראל. ביום חמישי 22 באוגוסט החלו להגיע כפריים ערבים רבים, חלקם חמושים, למתחם הר הבית לקראת תפילות יום שישי. אחר הצהריים נפגשו שלושה נציגי ההסתדרות הציונית, ובהם יצחק בן צבי, עם נציגי המופתי, ובהם ג'מאל אל-חוסייני ועוני עבד אל-הדי, בביתו של המזכיר הראשי לממשלת המנדט הרילוק. אולם הצדדים לא הצליחו להגיע להסכם על הודעת הרגעה משותפת לקראת תפילות יום שישי. לוק לחץ עליהם להודיע לפחות שנפגשו, שיהודיעו להמונים, הנה היה פגישה, ישבו ביחד היהודים עם הערבים, וככה זה שכך את הרוחות. היהודים הסכימו, אולם הערבים סירבו. זה קטע עד עכשיו, זה מויקיפדיה. יש עוד איזשהו מקום אחר, אתר אחר שמסקר את אותו זמן, והוא מוסיף משהו שבויקיפדיה לא כתוב. נקרא, ביום חמישי 22 באוגוסט, על רקע המתיחות הגואה בירושלים, כבר הורגש, כבר ראו שבאים הערבים חמושים לתפילה, ולקראת תפילות יום השישי של המוסלמים, קיים ממלא מקומו של הנציב העליון, סר הרי לוק, פגישות עם נציגי המוסדות הערביים והיהודים, ובהן השתתף גם בן צבי, שחזר יום קודם לכם מהקונגרס בציריך. לוק הבטיח לנציגים היהודים שהמצב בטוח, כמו שהיה בלוב, הממשלה נקטה את כל האמצעים הנדרשים למנוע התפרצויות ביום המחרת. כן? בסופו של דבר, אחרי שכבר ראינו, כמו שקראנו, שהניסיון להביא את הצדדים להסכמה כשל, והם אפילו לא הסכימו לפרסם שהם נפגשו ביחד, הערבים, מה כותב בן צבי בפנקס שלו? נראה לי שהרעיון עם הערבים עשוי לקדם את עניין השקטת הרוחות, רשם בן צבי בפנקסו לאחר הפגישה. למחרת כתב בן צבי מכתב אל הוועד הפועל של ההסתדרות, תעודה מספר 55, ובו תיאר את הפגישות עם לוקף ועם הנציגים הערבים, והביע את אמונתו כי קיומן יביא להפגת המתח. הוא רואה מול העיניים שלו את כל מה שעומד לקרות, והוא כותב את ההפך הגמור, ולא רק זה, אחרי שכבר המאורעות גם קראו, בנאום שלו הוא עדיין המשיך להתייחס אל האוכלוסייה הערבית ולאומנים הערבים כפרטנר לשלום. נשמע מוכר, לא? כל הפיגועים שהיו בארץ ישראל, הסכמי השלום. עוד פיגועים, הסכמי השלום. זה דברים שכבר אז נולדו הטקטיקות המרושעות האלה. אז רואים בעצם שהיה פה אינטרס מאוד מאוד ברור, דפוס פעולה מאוד מאוד דומה ומשותף של הציונים עם הבריטים, שבעצם מי שבחש בגדרה פה זה אותם עמלקים שיש להם כל מיני זרועות בכל מיני מקומות בעולם שידועים בשם בונים חופשיים, אילומינטי וכדומה. וזה שקוף גם אחד הראשים של הציונים כבר אמר אז בזמנו. מי שחושב שהציונות היא פועלת בעד העם אינו אלא טועה, עד רבה ונהפוך הוא. הציונות חותרת נגד העם למטרה מסוימת ורחוקה. כמובן הם צריכים להשתמש בעדרים, בבני אדם, כדי, כמו שאמרנו, להפיק מהם את התועלות שהם צריכים. לכן הם יצרו את המנגנון הזה של השליטה, כמו שהזכרנו, ואז בסופו של דבר ככה לגרום ולהביא את כל היהודים לתוך הפלונטר הזה, ואחרי שהם היו צריכים לשרוד את כל התופת וכל המקומות שמשם הם באו, אין אם זה מהשואה, אין אם זה מכל מיני פרעות וכל מיני מקומות, וגם כמו שאמרנו באחד הסרטונים, שגם במקומות שלא היה יותר מדי פעילות לאומנית ערבית, למשל כמו כל מיני מקומות של כפרים וכאלו, אז הם שילמו כסף, שלמונים לכל מיני פרועי מוח, בדואים, ברברים, ושילמו להם כסף שילכו ויעשו צרות ליהודים, וזה דברים בדוקים. אפשר גם באמת לראות את הדברים האלה בעידן שלנו, לראות את ההשוואה הזאת בדרכי הפעולה, למשל כבר הזכרנו, כן, ימין ושמאל, זה בא מהאצל, מהלחי, כל הצעד להבנה וכו' וכו', ופרטנרים לשלום, זה הגישה יותר של השמאל, שאז זה היה יותר גם כן הצד שההגנה יותר נקטה בעקבות המדיניות של הבריטים, שהכל זה היה כמובן מכוון, ולעומת זה זה הימין, והאצל והלחי, שכבר מאז היה התנגשויות וחיכוכים מאוד מאוד אלימים ביניהם. גם מאחורי הקלעים, הקשר העקיף עם החמאס, והקשר הישיר מאחורי הקלעים עם הרשות הפלסטינית, ברשותו של אבו מאזן, שהוא מכחיש שואה. אותו דבר כמו שהיה בעבר, כמו שהזכרנו, המינוי של חאג' אמין אל-חוסייני על ידי הנציב הבריטי, שהוא היה אגב יהודי, הנציב הבריטי הראשון, שהוא זה שבסופו של דבר היה זה שהוביל את כל המהלך וההלך רוח של הלאומנים הערבים, שהוא זה שתמך בשואה אז באותו רגע שהיא התרחשה. גם נושא של חלוקת אדמות, לתת אדמות לערבים ושחרור מחבלים כיום, אז היה חנינה של פורעים ערבים שהיו בפרעות על ידי הנציב הבריטי. זה נושאים שחוזרים על עצמם, זה טקטיקות שנועדו לשגע את הבני אדם, להציס וליצור קונפליקט, בסופו של דבר יגרום לאנשים לחפש איך לתפוס איזשהו צד, כדי יותר ויותר לגרום להם לדחוף אותם, ללכת לפעולות הקיצוניות ולדבוק בכל מיני ייצוג פוליטי כזה או אחר שיצדיק את ההמשך של הפעילות של הבוכנה והמכבשים לסלול להם את הדרך למטרת האופל שלהם. רואים גם כן שוב פעם הנושא הזה שכמו שהזכרנו, הסיקור העיתונאי שהיה בפיקוח בריטי, שזה מה שהציס את כל השטח בכל המקומות איפה שהיו היהודים בארצות ערב, טרבלוס אל ערב, כמו שאמרנו, גם היום רואים את זה בפעילות של כל מיני נציגי שמאל שמראים כל מיני דברים שהציונים עושים לערבים בכל מיני מקומות, בעזה וכו'. והדבר הכי מרכזי זה השטיפת מוח. כמו שאז, כמו שכבר הזכרנו, כבר אז הם שמו להם למטרה להציג את עם ישראל כעם פרימיטיבי ומיושן, ואנחנו עכשיו עושים את הישראלי הנאור החדש, התרבותי, האידיאולוגי. גם היום, רק היום כמובן, אחרי כבר כל ההרס שהמדינה כבר הספיקה לעשות מאז ועד היום, אז הם פועלים באותו מישור, אבל כבר בשטחים אחרים. שוב השטיפת מוח, ושוב הרצון להכניס כמה שיותר הפקרות ותת מוסריות לתוך החיים, וכן, השם ישמור ויציל. ולכן זה בא לידי ביטוי מאוד מאוד חזק, אחרי שהציונים כבר הקימו מדינה, האמת שגם לפני, עוד בזמן השואה, היה להם כבר את האמירה הזאת של עלייה סלקטיבית חלוצית. הם אמרו בצורה מפורשת, כל האחרים שימותו בשואה, אנחנו צריכים פה רק את אלה שמתאימים לפעילות החלוצית שלנו, אז הם קראו לזה עלייה סלקטיבית. ולכן גם אחרי שכל היהודים שכבר היו תקועים בכל מיני מקומות, למשל בתימן היו יהודים שהגיעו מכל מיני מקומות קילומטרים על קילומטרים, כבר לא היה להם לאן לחזור, הערבים כבר לקחו, בזזו את הרכוש שלהם, הגיעו למחנה באזור ששם היה שלטון בריטי בעדן, חיכו לאשרות עלייה, לא נתנו להם, הצטברו שם כמויות של אנשים שבאו ולא היה להם תנאים, הציונים היו אלו שארגנו את הפעילות שם, והם לא נתנו להם שום תנאים שצריך בשביל לקבל את האנשים ולתת להם טיפול הולם. יש עדויות של אנשים שהיו שם, שהיית הולך במחנה, היית צריך לא להיזהר, לא לדרוך על גופות, עד כדי כך כמה שמתו שם, וכבר שם התחילו להרגיש את האלימות, אלימות של אלה שעמדו בראש הפעילות והארגון של המחנה. ואז גם אחרי שכבר עלו, אחרי שכבר היה יותר דרכים פתוחות, כשקמה המדינה ועלו לארץ ישראל, גם כן לא כל כך בקלות, אבל עד שהתיישבו, התיישבו קודם כל במעברות, באוהלים, שאז גידרו אותם כמו מחנה אושוויץ עם כל מיני גדרות טייל כאלה. ופה נכון עליהם ממש הרפתקה לא נעימה, במשך עשור שהם היו שם במעברות, במחנות, ואז גם המדינה הטילה את ההנהגה של הצנע, זאת אומרת שהם רצו שהבני אדם יהיו תלויים בהם בכל התחומים של החיים, שיהיו תלותיים במדינה ושלא יהיה מקום לאנשים בעצם להתפרנס ולעשות מסע ומתן, אלא הכל עובד על פי תלושים וחלוקה. מה שהמדינה בעצם מקציבה לכל אזרח ואזרח, ככה כולם היו בתוך המנגנון של השליטה שלהם, ואז הם יכלו להכיל את ההגשמה של הרעיון הציוני בצורה שרירותית ובכפייה אנטי דתית, כי אם הם היו נותנים מחתחילה לאנשים להתפתח ולהתרחב ולגור ולפתח את המשק, מה הם טענו שכאילו אין להם מספיק תנאים? הפוך לגמרי, אנשים הגיעו, יש לכם מספיק כוח של אנשים שישמחו יותר ויותר לפתח, הפוך, הם רצו דווקא לתפוס את האנשים. לכן באמת אחרי שאנשים כבר קלטו שיש שם משהו מסריח בכל הנהגה של משטר הצנע הזה, אז קמו באמת הרבה 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 מחאות על זה, אבל בינתיים היהודים סבלו שם במחנות מכפייה אנטי דתית, ואומר שכל מי שלא הסכים לשלוח את הילדים שלו לחינוך של הסוכנות הציונית, לא קיבל לחם ומזון ולא קיבל מלבוש, והיה כופה לקפור באוהלים בחורפים. היה אפילו פרשייה של הפעיל מטעם הציבור שנלחם בסוכנות של הציונים על זה ש הם רוצים שיהיה חינוך תורני, חינוך כמו של עם ישראל, והוא הלהים את הרוחות שם, והם ראו שהוא באמת הגרעין המרכזי, וזה שנותן את הרוח לכל המאבק, אז הם תפסו אותו באיזשהו פינה, והרגו אותו בעיריית אקדח, כשהם חשבו שאף אחד לא ראה, אבל היו עדי ראייה לזה, ולכן אנחנו יודעים מהפרשייה הזאת. הם בעצם התבטאו שגם מערכת החינוך שהם כל כך כפו, שכל החינוך יהיה דווקא על ידם, וגם צהל, צבא הגנה לישראל, שכמו שהזכרנו כבר שזה היה תוצאה של המחתרת ההגנה לימים צהל, גם זה וגם זה יהיה כור ההיתוך, גם מערכת החינוך וגם הצבא, כור ההיתוך לעצב את התודעה ואת התפיסה של האזרח הישראלי החדש. ובד בבד עם זה הם הדביקו הרבה סטריאוטיפים, שמות גנאי לכל העולים שבאו מארצות המזרח, והם עשו את זה בצורה מכוונת. הם השתמשו בחניכים שלהם שהיו יותר ותיקים בארץ, ממש לשנאה ולהעליב ולהדביק את הסטריאוטיפים מהם, אפילו בעיתונות, בעיתונות ממש, כאילו זה, עד כדי כך הרצון הזה ליצור את השנאה. אני חושב לעצמנו, אם היינו מדמיינים את מה זה הגאולה האחרונה, מה זה העלייה לארץ ישראל, לפני שכל כל הפעילות הזאת של הציונים שהם עשו מה שעשו. הרי פעם כשהיה יהודי מגיע לאיזושהי מדינה בעולם, זה לא יוצא מן הכלל, והיה מתקבל על ידי האחים שלו, היה אומר להם אני יהודי, והיו שמחים, הגיע יהודי אלינו, היה נוזל דמעות, היה התרגשות, כל שכן אם היה יהודי מארץ ישראל על אחת כמה וכמה. לפי זה איך היינו מתארים את העלייה לארץ ישראל אם זה היה מתוך תהליך של אמת? ודאי וודאי היינו מתארים לעצמנו איך כל העדות היו באים ומתיישבים ולומדים אחד מהשני דברים יפים ומכבדים אחד השני. נכון, יש גם שינויים, יש גם קונפליקטים, אבל זה מטבע הדברים. אבל זה היה במקום מאוד מאוד מסוים וטבעי ואנושי. מה הם עשו? הפכו לגמרי את המסורת, את היופי, את הרוח האמיתית של עם ישראל, הם מחקו לגמרי, כמעט לגמרי. אבל את השנאה, את הקונפליקטים הם העצימו והעצימו. כי זה אנשים שכל מה שמזין אותם זה מטרות אופל, זה היצר הרע, זה פשוט, זה היצר הרע, זה השטן, הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא המלאך המוות. והם פועלו עם כל מיני טקטיקות, כמו שהזכרנו לאורך כל הסרטון הזה. ולכן היה להם רצון לקחת את הדבר הכי טהור של עם ישראל, שזה תינוקות של בית רבן, ולהקריב אותם לשטן, לעשות בהם ניסויים רפואיים, דברים שאנחנו לא יכולים לתפוס, לא יכולים להבין, לא יכולים להעלות על הדעת, אבל זה דברים שהתרחשו, כן, נוסח מנגלה, והם עוד בשיא הציניות, עשו את יום השואה, כן, בשביל להצדיק יותר את הלאומנות הנפשעת שלהם, וכל הקרנות שהם עשו, הקרנות הרצחניות על ידי הגזזת שמתו בהמוניהם, ואלו ששרדו, סבלו מכל מיני חולאים וגידולים רחמנה לצלן. השאלה היא איך אנחנו יכולים ליישב כזה קונפליקט שבאו יהודים שהיה להם באמת ללא ספק רצון אמיתי לבוא לעלות לארץ ישראל, אבל זה בסופו של דבר השתלב בתוך מכונה אכזרית ומרושעת, שכמו שלוקחים כל מיני רכיבים, שמים אותם על ליין ואז מוסיפים לזה עוד כל מיני כימיקלים ועוד כל מיני דברים ויוצרים מזה איזשהו משהו זר לחלוטין. ככה נעשה עם כל הרצון והכמיהה לארץ ישראל. איך אפשר ליישב כזה קונפליקט שזה באמת לא מתיישב וקשה לקבל את זה? אז בואו נקדים כמה מילים פשוטות מדברי רבותינו זכרונם לברכה על הפסוק. השבעתי אתכם בלות ירושלים, מה תעירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כן, השבעתי אתכם בצבאות ובעילות השדה, מה תעירו ומה תעוררו את האהבה שתחפץ. אז כתוב, אמרו חכמים, שהקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל שלוש שבועות. כבר הזכרנו את זה במהלך הסרטון, שרוב הצדיקים, כולם ללא יוצא מן הכלל, כולם התנגדו למהלך הזה של ליצור גאולה בכוח הזרוע. בגלל השבועות האלה שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו על ידי צדיקים, לא לדחוק את הקץ, לא למרוד באומות ולא לעלות בחומה. ואגב, אם כבר הזכרנו את הנושא הזה של הרבנים, אפילו אגודת ישראל בזמנו הייתה נגד ההקמה של הרבנות, וגם בנושא של הבחירות לוועד הלאומי, שזה היה בזמן המנדט הבריטי, מה שלאחר כך, כמו שהזכרנו לימים, זה נהפך להיות הגרעין והמבנה, התשתית לכנסת, אז שהיה בחירות לוועד הלאומי, כל הבתי דינים בירושלים, גם של האשכנזים, גם העדה החרדית של הספרדים, גם בית דין של התימנים שהיו גדולי עולם אז בירושלים, כולם אמרו אסור לקחת בזה חלק. אחר כך החפץ חיים זכר צדיק לברכה בזמנו אמר שאגודת ישראל כבר סטתה מהדרך, ואז כשקמה המדינה הם כבר קיבלו כל מיני כן, היצר הרע ניווט אותם למקום הזה של להשתתף עם העגל הציוני הזה. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו את הנושא הזה של לא לעלות בחומה, לא לדחוק את הקץ ולא למרוד באומות. זה דברי חכמנו. עכשיו, במקביל, הקדוש ברוך הוא גם השביע את אומות העולם. שמה? שלא יצרו יותר מדי לעם ישראל, כי אם חלילה, 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 יצרו יותר מדי לעם ישראל, אז עלול לקרוא מציאות של קץ שלא בזמנו, של קץ דחוק. וזה בעצם מה שגרם שהיה יכולת ביד הרשעים האלו להכיל את כל המגמה הארורה הזאת של לבוא ולקחת יהודים וליצור גאולה בכוח הזרוע. מאיפה יש יכולת לאומות העולם להצר לעם ישראל? כמובן למדנו זה חקוק אצלנו באמונה על ידי עוון. אין הקדוש ברוך הוא אבי דינה ולא דינה. ואם היה את היכולת הזאת ביד הגויים להצר לעם ישראל, הרי בהכרח שעם ישראל כנראה היה לו מה לתקן. כמו שאמרו גם כן הזקנים המבוגרים שבאו מתימן, אז אמרו, ראו את מה שקורה בארץ ישראל, אמרו מפני חטאינו גלינו לארצנו. כי הבינו, כן, כי באמת גם אז בעם ישראל היה הרבה ירידה בגלל תנועת ההשכלה הארורה, ולא רק באירופה, בעוד מקומות היו הרבה יהודים שהשתלבו במסגרות חינוך של גויים, ולצערנו, לצערנו, זה מה שנתן את הכוח לגויים לעשות צרות לעם ישראל, ואז על ידי זה הציונים באו והקימו את המדינה, ושיוו לה איזשהו סוג של קץ, שזה דחיקת הקץ, משהו חזון גאולי כזה של שקר. ולכן אנחנו צריכים בעצם להפנים ולהבין שיש פה מסר מאוד 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 עמוק בנושא הזה של הקץ האחרון של הגאולה, מה שלימדו אותנו החכמים שלא לדחוק את הקץ, ובעזרת השם להיכנס לזה יותר לעומק, מה אפשר ללמוד מהנושא הזה ועל הנושא הזה של קץ הפלאות מדברי רבותינו, ואיך ליישם את הכמיהה לגאולה בצורה הנכונה, ומה ללמוד מטעויות העבר. בעזרת השם ניגע בזה בעוד סרטון בסייעתא דשמיא. אשרינו ואשרי חלקנו, ובעזרת השם שנזכה ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן.